אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום לכם, כאן מורשת, חבותה לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ"ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים הלכה יחד עם הרב רועי מושקוביץ, ראש בית המדרש רואי ישראל הלכה למעשה. על הביצוע הטכני מיכאל אולשוון, כאן ליד המיקרופון, ידידיה תנעמי. ואני אומר לך שלום כבוד הרב.
שלום וערב טוב, רבידיה לך ולכל המשתתפים איתנו עכשיו כעת. אנחנו שבוע לפני פורים כבר עמוק בתוך ימי השמחה, משכנס אדר. מרבין ומרבין ומרבין משמחה, ועכשיו נראות אותו כבר מתקרבים ליום הגדול, ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים הם בשונאים, בזאת השם, בימים ההם, בזמן הזה.
והחג הזה מביא אותנו לדיונים הלכתיים מעניינים, ויש הבדל הרי בחג הזה, בזמניהם כתוב, אז יש לנו את המוקפים, ויש את הפוזים, ויש חיובים על כל מקום ומקום. וזה מביא אותם בעצם לדון על הסוגים של המצוות של החיוב שלהם. אני קראתי בספר המצוות, ושם יש הרבה תיאורים על הסדר של המצוות בהקדמה, ויש מצוות שהן על פי החיוב שלהם מתחייבות בהכרח בכל זמן, בכל מקום, ובאיזה עניין שיהיה, ויש שם כמה דוגמאות. אבל יש מצוות שהן תלויות בזמן ובמקום. אולי אחת הדוגמאות זה הסיפור של פורים, שזה תלוי גם בזמן וגם במקום, ונרצה להגיע לכך. אבל בואו נעשה קודם כל להבין אלו מצוות תלויות בזמן, כפי שלמשל אנחנו מכירים את הביטוי הזה, מצוות שהזמן גרמן, ואלו מצוות שהן תלויות במקום.
נכון מאוד, וזה בעצם מה שאנחנו יודעים, כאשר אנחנו מגיעים למעמד הר סיני, ואנחנו רואים את האר כולו עשן, עשן. מה זה עשן? אז אומר כבר בספר היצירה, זה בא לומר לך שיש לך פה שלושה חלקים בכל פרמטר, אם זה עניין של העונה, אם זה שנה ואם זה הזמן, כל דבר הוא מחולק בפני עצמו. זאת אומרת, אנחנו מבינים שלכל מצווה יש לה את המומנט שלה, את הזמן שלה ואת המקום שלה ואת המיקום שלה. זה נכון שיש מצוות שהן תלויות ארץ, ויש מצוות שהן בגופו, ולא תלויות ארץ. לדוגמה, אם מצוות תפילין, שהיא מצווה שהיא פר אדם, זאת אומרת, גם בין אם אדם גר פה בארץ, או בין אם בחוץ לארץ, או בין אפילו במקום רחוק, באוסטרליה או בסיביר, תמיד כל אדם, בכל זמן, מחויב, במצוות התפילין.
בוא נסייג את זה, לא תמיד, כי תלוי בזמן.
אלא, נכון, הנה, גם זה תלוי זמן. אז במחת המקום, אין עניין של מקום. אבל מבחינת הזמן, יש לזה זמנים מסוימים. שהזמנים המסוימים זה, למשל, בתפילין, שבת לא מניחים תפילין, לילה לפי הרבה מפוסקים, לאו זמן תפילין. זאת אומרת, אנחנו מבינים מכאן ש... חביבה מצווה בשעתה. אנחנו באמת עושים את המצוות כאן בעולם הזה. כל אחד ואחד מאיתנו מקיים מצווה. אפילו הפושעים שבישראל מלאים מצוות כרימון. אין איזה גבול למושג של מלאים מצוות כרימון. גם הפושעים של ישראל עדיין הם קיימים מצוות. אנחנו חושבים שאנחנו מקיימים מצוות שאנחנו עושים פעולה סתמית, פעולה חד, פעולה חדה, פעולה של זמן, פעולה של רגע. אנחנו לא מבינים, כאשר אנחנו מקיימים מצוות השם, בעצם אנחנו ממלאים את העולם ברצון הבורא יתברך שמו. וזה בעצם מהותו של העולם הזה. הייתי קורא לזה במשל מושאל, זה המשחק. מה שהמשחק, תמלא את הזמן ואל תגרום לו לבטלה. כי כמו שהארי הקדוש אומר שהעבירה החמורה ביותר זה מה שמוצאים זמן או דברים אחרים לבטלה, כי בכך אנחנו כעצם גורמים שמה שרצון השם, שהעולם הזה יהיה יתקיים, כל רגע ורגע, כל שעה ושעה, כל עונה ועונה, תהיה לזה את הזמן שלו, את הנוכחות שלו, את רצון השם, כאשר מבזבזים את אותו זמן לבטלה, אז גורמים כביכול שהפעולה שקדוש ברוך הוא עשה, את בריאת העולם, כביכול הייתה להריק. לכן כל זמן, כל רגע, כל שנייה, יש לו את הייעוד שלו, את המהות שלו. ומשום כך, כאשר רבי שמעון בר יוחאי, אנחנו עכשיו נמצאים בזיין באדר, ומקום פטירתו של משה רבנו, כתוב, ואיש לא ידעתי במקום קבועתו, אומר הספרים הזה ואיש, אפילו משה רבנו בעצמו, לא יודע איפה הוא קבוע. רק כדי כך, אז כנגד זה, מנהג ישראל היה, בימים כתיקונם, לעלות לאחד, למי שמוגדר כניצוץ של משה רבנו, שמשה רבנו נתן את התורה שבכתב, אז רבי שמעון בר יוחאי, מסר את התורה שבנסתר, אז עולים למירון, לרבי שמעון בר יוחאי. ורבי שמעון בר יוחאי בעצמו, כאשר יוצא מהמערה, מה הפעם הראשונה, אחרי 12 שנה, הוא מסתובב ברחוב, הוא אומר, כיצד מחליפים חיי עולם בחיי שעה? איך אפשר לעשות כזאת פעולה? והוא מתחיל כביכול לשרוף את האנשים, כמו שהוא רואה אנשים שעוסקים למלאכתם, בזבזים את הזמן, כי בשביל הרבי שמעון בר יוחאי, במדרגה שלו, ההתעסקות בדברים שהם לא יסוד העולם, קיום העולם, לימוד התורה, בנגלה ונסתר, זה לבטלה לכל דבר. זה בזבוז זמן, זה כביכול לוקחים את הזמן ואת העוצמה של הקדוש ברוך הוא שברא פה עולם, ומחלים את זה לריק. אין דבר חמור מזה. אין עבירה חמורה מזאת. ולכן הוא כביכול שרף אנשים, עד שהגיע למסקנה, שהם קיימים מצוות של שבת, ואז אין בעולם בריאה, כן, העולם מתקיים גם עם זה וגם עם זה, זה חלק מרצון השם אולי. ברור שרצון השם, אבל גם זה, בזה יש רצון השם בחלק הזה של הפעולות הגשמיות. על כל פנים אנחנו מבינים שכל זמן, לכל רגע, לכל שעה, ולכל מקום, יש את התועלת שלו. ולכן, ומשום כך, מי שיקיים וישמור שבת היום, אז הוא יעשה פעולה מגוחכת מאוד. פעולה מצחיקה. למה? הוא יגיד, מה הבעיה? אני שומר שבת. לא, אבל זה לא הזמן עכשיו. הזמן זה עכשיו של יום ראשון, בערב. אז אם כן, זה שונה. זה שונה משבת. אשר על כן ובהתאם לזה אנחנו צריכים לדעת. שלכן כל יהודי, כל אחד ואחד יעשה פעולה מאוד אמיתית, וימלא את הזמן ואת הייעוד שהקדוש ברוך הוא נתן לו. ולכן, הנה אנחנו נשים לב, בורא עולם ברחמתו הרבה נתן לו תורה שמתחלקת לפרטים, לגרמי גרמים של הלכות. וזה, למשל, לדוגמה, אם זה שבת, הזכרנו זה ביום מסוים, אם זה מצוות של היום, כמו שהמשנה במסרת מגילה מביאה, שזה המגילה, וזה למשל
הציצית,
הקורבנות, אם זה מצוות של ספירת העומר, שזה דווקא בלילה, אם זה מצוות של הלילה כתר עברים וחלבים, קריאת שמע של לילה. זאת אומרת, כל מצווה יש לה את הפרמטר שלה ואת המצוות שלה. יש מצוות שתלויות מקום, אם זה נושא של חלה, שלמעשה פר מקום.
החלוקה בדרך כלל בעניינים של מצוות של מקום, זה ארץ ישראל ולא ארץ ישראל, או שיש גם משהו שהוא פנימי, למשל, מקום המקדש מול ארץ ישראל בכלל?
ודאי, ודאי שיש לנו, כמו שגמר כבר מביאה, שיש קדושה אגבי קדושה, וודאי שיש חילוק בין ירושלים לבית המקדש, לקודש קודשים, למשל, הקטרת הקטורת, מי שעשה אותה בחוץ חייב מיטה, מי שעשה את זה בפנים, מקיים מצווה, כהן שקיים מצווה, כמובן אכלת קורבנות, גם הקורבנות עצמם מחולקים, בין קורבנות שהם קודשי קודשים, קודשים קלים, בין קורבן פסח, בין מעשר שני, שאוכלים בירושלים, זאת אומרת, כל מקום של הקדושה היתירה שלו, אבל אפילו בחוץ לארץ, אמנם מהתורה אני לא נראה לי שיש חלוקה בין חוץ לארץ אחד למשנה, אבל בדרבן חילקו, בין סוריה למקומות הסמוכים לארץ ישראל, שחייבים שם במעשרות, מאשר כן מקומות רחוקים שגם את זה לא. זאת אומרת, אנחנו מבינים שהתורה הקדושה נותנת מבט ומהות לא רק למהות, אלא גם למקום. והנה, דיבר הראשון לציון, הרב יצחק יוסף שליטה, הוא דיבר דבר מאוד שנתן ככה התעוררות בעם. וזאת השאלה, האם לימוד התורה הוא פר מקום או לא? אני רוצה לטעון שאפילו אם חיל אביך ירצו לגרום ללימודי התורה לא ללמוד, אז הוא מבקש לצאת מארץ, עד כדי כך.
טוב, אולי הוא אמר את זה בגלל שיש יותר לצאת חוץ ארץ, לשאת אישה וללמוד תורה, לא?
זה ודאי, ודאי נכון. אבל אני רוצה להוסיף, מי אני הקטן שבאדם, שרוצה להוסיף על דבריו, שרבי יצחק יוסף שליטה, שיצא לי לא מזמן גם לפגש איתו, במור פנים, ברוך השם ככה, רציתי להוסיף, זה נכון שאפשר ללמוד תורה גם בחוץ לארץ, אבל אווירה של ארץ ישראל מחכים.
נכון.
זאת אומרת, המעלה של לימוד תורה בארץ ישראל, צריך לשבח את המעלה של ארץ ישראל, של לימוד תורה בארץ ישראל. זה נכון שוודאי, כמו שכבר רב שך הזכיר, והזכירו עוד זה, שלימוד התורה הוא מעל הכל, אבל צריך להודות לבורא יתברך שמו.
כן, הרי גם העניין הזה של ההבדל בין התלמוד בבלי לירושלמי.
נכון מאוד.
ההגדרה היא מאוד ממש חדה.
עכשיו זרע, תנה 40 יום בשביל לשכוח את התלמוד הבבלי, בשביל ללמוד את התלמוד ירושלמי. זאת אומרת, זה לא שאני חלה וחס, דן בשאלה, ודאי שלומדי תורה צריכים לעסוק בלימוד התורה, ולא רק לומדי תורה, כמו שאנחנו מזכירים פה מדי שבוע כמעט נראה לי בזמן האחרון. לימוד התורה זה לא רק ללומדי תורה, זה לא רק לאנשים שלוחים כוח חליפה. זה לא נכון. חיוב לימוד תורה הוא על כל יהודי באשר הוא.
והגית בו יום ולילה.
כל יהודי באשר הוא. כן. ויש לו את כל אפשרויות. אפשר ללמוד תורה עם הגמרא המקורית, עם הש"ס הכבד, ואפשר ללמוד תורה עם תנ"ך, ואפשר ללמוד תורה עם משנה, ועם גמרא, ועם משברות מבוארות ומצוירות. ובמקרה הצורך, אפשר ללמוד גמרא בחמש דקות לדף יומי, ובעשר דקות זה גם לימוד תורה, אומנם ברמה מסוימת, אבל כל דבר זה לימוד תורה. כל דבר הופך את הדקה מדקה לבטלה, לדקה מנוצלת, כמו שפעם היה כזה פרסום, משעה עבודה לשעת עבודה. זה רק שימצאו בהתחלה את הטלפונים הניידים. מה אני בא לומר? ברוך השם, הרב הראשי לישראל, רבי יצחק יוסף, אמר דבר מאוד טוב, אבל עדיין אנחנו צריכים לשבח את הקדוש ברוך הוא, על זה שאנחנו מצאים בארץ ישראל. כמה אנחנו צריכים להודות לבורא יתברך שמו, שהמקום של הלימוד שלנו הוא לא כמו בחוץ לארץ, שם ארץ הגויים. פה בארץ ישראל. נראה אנחנו תפילה ובקשה, ומתחננים לבורא יתברך שמו, שבשבו בנים לגבולם, מאות, מעלה מ-100 איש, שננקים בשעות האלה. במקומות שאנחנו לא יודעים מה עושים להם. חלילה וחס, רק לחשוב. כמה אנחנו צריכים להתפלל שיחזרו לארץ ישראל, שהיא גם בריאים, כמובן, ושלמים, אבל גם שיזכו להריח ולהרגיש את הכוח של ארץ ישראל, את קדושת ארץ ישראל. אנחנו תפילה באמת שהשבת, ארץ ישראל והתורה הקדושה, שלושתם ביחד יגנו על עם ישראל בתקופה הזאת.
אני רוצה להוסיף עוד משהו ככה ללימוד שלנו, כי צריך לחבר את זה לעם של עניין הגוף, ואבי הזכיר את זאת. ובמצוות שהזמן הוא הגורם, נשים פטורות למשל. אז מה הרעיון בעצם?
יפה. זאת אומרת, אנחנו רואים שהתורה הקדושה כביכול פטרה את הנשים ממצוות עשה שהזמן גרמה. כמובן, זה לא כולל אני, כי הנה, בפסח אנחנו רואים שנשים חייבות.
נכון.
בסוכה, נשים, כזית ראשון, כלומר, יש כשדורשים מפסח, יש כשדורשים, ושלא דורשים מחלוקת, שבת ודאי שנשים חייבות. מה אנחנו רואים מכאן? אנחנו רואים מכאן שבשאר המצוות של הזמן גרמה, נשים פטורות כמו תפילין, ציצית, אפילו בלימוד תורה, מכר הדינים פטורות. וזאת למה? כביכול אנחנו מבינים שמצוות עשה, שהזמן גרמה היפר זמן. היפר זמן. ועד כמה שהיפר זמן, אז היא מחויבת הזמן. ונשים, היות שבורא יתברך שמו, ברא גברים וברא נשים, וברא אותם כל אחד עם התפקיד שלו, עם המעלות שלו. ופעמים רבות נשים, היות שהן כל כך תרודות בדברים, אם זה בגידול בני הבית, אם זה בלעשות את מה שהן צריכות לעשות, אז לכן אתה לא יכול להגביל אותם.
אז ההגבלה כאן היא באמת שהן פטורות, כלומר, בוא נאמר, יש מצוות שאין הם ירצו לעשות, אז באמת הן יכולות. יש כאן פטור, אבל...
יתרה מזאת, אנחנו יודעים שיש מחלוקת הפוסקים גדולה מאוד, כיצד יש להתייחס למצוות שנשים רוצות לקיים בכל זאת. לדעת השולחן ערוך יכולות לקיים, אבל לא יברכו. לדעת הרמ"א, מה פתאום, יכולות גם לברך. רק כדי כך.
כן, ספירת העומר.
ספירת העומר, המשנה ברורה אומר, ספירת העומר, כן לברכו, לא. לגבי נטילת לולב,
נכון.
בסוכות, יכולות לברך, לדעת הרימו, אין שום בעיה, יכולות לברך לכתחילה. וגם בשאר המצוות, ודאי שבני חנוכה, וגם, הנה, עכשיו אנחנו מצאים בעומד בפורים, אנחנו יודעים שנשים, אומר הרמב״ם, חיוב מקרא בין גברים ובין נשים. למה? כי אף הם היו באותו הנס. הרי לך מצוות עשה, מדברי סופרים אמנם, שהזמן גרמה יותר מפורים. בכל אופן, נשים חייבות. ולמה נשים חייבות? שאפים היו באותו הנס. מה הפירוש שאפים היו באותו הנס? יש שני פירושים לדבר הזה. מעלות הראשונים מאוד עולה. האם אף הם היו באותו הנס שגם עליהם נגזרה הגזרה? והם ניצלו? אבל יש פירוש נוסף. אף הם היו באותו הנס שהנס נעשה על ידן. איפה תהיה נפקמינה? נפקמינה תהיה, בדברי הרמב״ם, שהרמב״ם אומר, שעבדים משוחררים חייבים במקרה המגילה. מה זה עבד משוחרר? כי בכל הוא גר, הוא יהודי לכל דבר. עבד לא משוחרר משמע, שהוא לא חייב במקרה המגילה. השאלה היא למה? אנחנו יודעים שיש גזירה שווה. לא מאישה, זאת אומרת, מה שנשים חייבות, גם עבדים חייבים להבדיל. אז למה פה עבד משוחרר, אתה אומר, רק חייב עבד רגיל לא? הסברנו בשעד ישמעיה, שאם הנושא הוא מצד שאף עליהם את הגזירה, נו, יכול להיות שגם עבדים מהגזירה, אני לא יודע. אבל אם בגללם נעשה הנס, זה ודאי לא שייך.
כן, וואו.
ולכן, אשר הקינו בהתאם לזאת, מאוד חשוב לדעת שכל אדם יש לו את המקום שלו. אם זה איש, אם זה אישה, אם זה זמן, אם זה יום, אם זה לילה, כל דבר יש את המעלה שלו. וכמובן, מי שיודע, על פי הדברים הקדושים והתיאורים, שכל רגע יש את המשמעות. ולא דומה רגע זה לרגע אחר. ולכן, החובה של אדם תמיד, הוא אומר, עכשיו אני עצבני, עכשיו אני כועס, אין כזה דבר. אין כזה דבר עכשיו, מה זה עכשיו? עכשיו זה רגע, כי רגע הבא פה חיים ברצונו. תן השם ידבר שנסכמת לנצל את הזמן ולעשות את רצון ידבר עכשיו.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותה כאן במורשת, ואנחנו יחד עם הרב רועי מושקוביץ, ומנסים עכשיו להבין את החיוב של פורים. אז דיברנו בהקדמה שפורים, יש לנו גם פורים של פורזים וגם של מוקפים, והרי האדם יכול לעשות גם זה וגם זה. אז אולי נשאל קודם כל את השאלה, האם באמת אפשר לעשות פעמיים פורים? בפועל זה, ההלכה אומרת שכן, אבל האם צריך לעשות פעמיים פורים?
כמובן שאנחנו עושים פורים יום אחד, כל פעם בפני עצמו.
נכון.
במשך יש לנו אפשרות לכאורה של יומיים. אבל מי שהתבונן בדברי הירושלמי, יראה שאפשר לחגוג פורים כבר במשך 15 יום. מה הפירוש? מה ההבנה? אנחנו יודעים שכבר המשנה הראשונה במסכת מגילה אומרת, ממתי קוראים את המגילה? ביוד א', מגילה נקראת, ביוד א', ממתי לגבי, כן, ביוד א', ביוד ב', מגילה נקראת ביוד ב', ביוד ג', ביוד
א', ביוד כפרים, כן.
זאת אומרת, מעיקר הדין קוראים ביוד א' ותתוו, כמו לשון הרמב״ם, שאומר, מגילת אסתר, זמנים רבים לה, שנאמר בזמניהם. בזמניהם אפילו, אבל הרמב״ם שאומר בזמניהם, הוא נותן רק שני ימים, י"ד ו-ט"ו. בעיקר הדין ראינו שהיות שהכפרים, הם לא יכולים לקרוא את המגילה בזמן, כן להם עניין, או מכל סיבה, מפני הסכנה, כמו שגורסים, נתנו להם אפשרות להתחיל כבר מיום חמישי הקודם, במקרה קיצון, אז זה יוצא בי"ד אלפה. אבל כבר פוסק בית יוסף, מביא את זה גם הרמב״ם, הלכה למעשה, שהעידנה לא נהגו להקל בדבר, ולכן בזמן הזה הקוראים רק ב-י"ד ו-ט"ו. למה? שלוש סיבות. סיבה אחת, כעיני עניים אל המגילה. סיבה שנייה, בגלל ש-30 יום אחר כך בחוץ לארץ חוגים פסח. אז אם תקרא בי"ד, זה בעייתי. סיבה שלישית, מפני הסכנה. מספר סיבות. כל פנים, אנחנו מבינים שהיה אפשר מי"ד וכו'. אבל מעניין הוא שהירושלמי אומר שהמפרס בים ויוצא בשיירה, זאת אומרת, אדם שיוצא לדרך, אין לו מגילה. יוצא היום זין באודור, הוא רוצה ללכת לחפש את הקבר של משה רבנו. פעם ניסו לחפש. אז הוא יודע שלא לו מגילה בדרכים. מה הוא יעשה? אז כותב הירושלמי, יכול לקרוא כבר מראש חודש אדר, שנאמר בחודש הזה נפח להם לששון ולשמחה. זאת אומרת, אנחנו מבינים שאפילו מאלף אדר בית אפשר לקרוא. והשולחן ערוך מעניין מאוד, פוסק את ההלכה אותי בחד המחתא. הוא כותב שהמפרס בים ויוצא בשערה, יקרא מי"ד א', י"ד ב', י"ד ג', ויש שם אפילו מתחילת החודש. זאת אומרת, הוא מחבר בין הדינים האלה, וצריך להבין מדוע ולמה, וזה חקרנו, האם הנושא של זמן המגילה, הוא י"ד ות"ו, והימים שלפני זה כן, הם לא זמני המגילה, אבל זה בשביל הפרסום, של העניין, של העניין לצאת החובה, אתה יכול גם להרגיש פורים כבר לפני. או שלא, זה ממש זמן מקרר זמנים. יהיה זמן בסיסי י"ד ט"ו, ויש עוד זמנים שחזל נתנו, במקרה קיצון, מקרה אונס, מקרה דוחק, כבר מראש חודש. טוב, זה נושא חקירה, ויש הרבה נפקמינות, מה קורה משקרה, ופתאום כן הזדמנו לקרוא ביהודה לדעים, סוף צריך לסור לו לקרוא.
האם הוא פתור כבר?
האם הוא נפטר או לא? נכון מאוד. האם הוא כבר נכון מאוד? זאת שאלה מאוד מעניינת. כל פעמים אנחנו רואים שפורים חוגגים אותם יומיים, יהודה לתתבב, וזה תמוה מאוד. וזה שאלנו גם, מדוע ולמה? למה חנוכה כל המקומות חוגים שמונה ימים, אנחנו לא אומרים בירושלים, ששם היה מקענס, שמונה ימים. בתל אביב, ששם זה פחות, שישה ימים. ובכלל באוסטרליה, שלושה ימים. לא, כל מקום בעולם, שמונה ימים. כנ"ל גם פסח. כנ"ל שבועות. יכול להגיד שבמדבר סיני, שם חגגו בזין, כי אז התורה הייתה בשם מקומות בוו. לא מצאנו כזה דבר. פתאום פה, בפורים
אנחנו... כבוד ארץ ישראל.
יתרה מזאת. מה הדין אם אדם, קהילה, רוצה לקרוא בבני ברק בתל אביב את המגילה, ביהודה לד, ואין בעל קוירי. אין משיקת המגילה. בא בן אדם מירושלים, שמתארח, ואומר לחזור לירושלים. הוא יכול לקרוא ביהודה לד את המגילה בשביל להוציא אחרים?
שאלה מצוינת, הוא לא מחויב.
נכון. בן יהודה לד שאלה להיות את וב, לא יכול לקרוא, זה ברור שלא. אם בירושלים יהיה כזה סיטואציה, זה לא יקרה, כי ירושלים עם כולם כבר יודעים מקרוא מיינקות, אבל לא יקרה כזה מצב. בן י' לא יוכל לעלות לקרוא.
כי הוא כבר יצא ידי
חובה. הוא יצא. אבל מה שכן לא. יתרה מזאת. מה קורה בזה שעה שנשאלה, וכולם מפורסם כבר, גם זה, אם אנחנו נתקרים את רבי יצחק יוסף פעם שנייה, דן בזה, בבהירות ובטוב טעם, בשאלה, מה קורה בעזה?
כן, הספק.
מתי יקראו? הרי עזה הייתה מוקפת חומה. אז הם יקראו בבית וב, או בגלל שאין שם יישוב יהודי, אז כבר ביהודה לד, למרות שהיום כבר יש יישוב יהודי, יכול להיות, יש מערים מחנות שלמות, מחנות, כן. חיילים, של אנשים שמוסרים נפש. אז זאת השאלה. הכל פנים, מה עושים בקורת של ספק? אז הוא כותב הרמב״ם, פסק השולחן ערוך, יקראו גם ביהודה לד וגם בט"ו, אבל ביהודה לד בברכה. למה? כי ככה רוב העולם. אז הרב שייך מבאר את זה בצורה נפלאה, זה לא בגלל שרוב העולם הוא מיעוט העולם, זה משנה רוב העולם, פה, מיעוט, מה זה משנה? אומר לו, זה ודאי שהנס הוא בי"ד. כי הגזירה הייתה...
י"ד.
י"ג למעשה תהיה מלחמה, וי"ד הם נחו.
אנחנו מאוהבים.
אז זה מציאות. לא משנה, גם אם בשישן עצמה זה לא קרה, זה לא מעניין. בכל העולם כולו ככה היה. אז לכן ודאי שפורים זה בי"ד.
אז אם כן לכאורה ירושלים, הם צריכים לחגוג יומיים ולא יום.
נכון, נכון מאוד.
כי הסברה הזאת.
יפה מאוד. אבל יש פה תוספת מיוחדת. כי למעשה יכלנו לסיים את המלחמה בי"ד. אחרי הניצחון בי"ד יכלנו לעצור.
אבל אסתר ביקשה.
אז אני חושב, לתת לזה דמיון, זה כמו המצב שלנו עכשיו להבדיל, לא להבדיל, בעזה. אפשר לעצור עכשיו בגדול. כבר אין כבר קסאמים, אין כבר השליטה היא מוחלטת. אבל יש את רפיח. אפשר להשאיר את רפיח, אפשר, הנה לפי חלק מהאנשי הביטחון, אפשר להשאיר, אבל לא. שיראה פה הנס באופן גלוי, שהקדוש ברוך הוא מראה שהוא בעל הבית היחיד בעולם. זה אך ורק אם רפיח היום תיעלם,
ניצחון מוחלט.
ולפני אלפי שנים זה שושן הבירה. בשושן הבירה, אפשר היה להשאיר, שושן הבירה, מה זה היה? זה כמו וושינגטון, זה היה עיר של עיר הממשלה. מה אכפת לך שישאר? לא. זה בשביל להראות אפס זולתו. אין עוד אפס זולתו. אין לו נלבדו, זה אין לו נלבדו, אבל אפס זולתו. ואת האפס זולתו ראינו איפה? בניצחון בשושן הבירה. ולכן, בגלל זה, בגלל שושן הבירה, אגב, זה יהיה היחידה שהיא לא מוקפת חומה וחוגגים בדווקא בתדווה, יש פה, יש פה נס נוסף, כביכול נס אחר, כבר זה לא הנס של י"ד. הנס של י"ד זה נס כללי, כמו שאומר הרמב"ם, ולכן בספק כולם יקראו בי"ד, כי זה נס רוחבי. הנס של ט"ו זה נס יוצא מגדר הטבע. זה נס בתוך נס, זה נס שהקדוש ברוך הוא נותן לנו כביכול, כמו שמחת תורה, משהו תוספת ממה שמגיע. ובשביל להראות שאין לו לידו ואפס זולתו.
כן.
ולכן יש פה, יש פה כביכול חג נוסף של תתוו. ומשום כך היה צריך לקרוא באמת במקפות חומה, בזמן, לא, משום כבודה של ארץ ישראל. שאלה שלה, מה הקשר כבודה של ארץ ישראל עכשיו? מה כבודה של ארץ ישראל? תעשה, חגת יום העצמאות. מה זה כבודה של ארץ ישראל? לא. אנחנו, מה המטרה של ההריסה של שושן הבירה? להראות שפה זה לא. שם זה ארץ ישראל, שם זה מקום השכינה. שם זה מקום המגדל, שם הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל. ולמרות שמרדכי יושב בשושן הבירה, שם הוא יושב, יושב בשער המלך. לא, זה לא המקום. המקום זה ארץ ישראל. המקום זה בית המקדש, המקום זה קודש קודשים. ולכן, משום כך, בירושלים יקראו בתתוו. זאת אומרת, אנחנו רוצים ללמדים שהמעלה של תתוו היא מעלה נוספת על י"ד. על שאר המקומות ושאר הנס, והנס לפוי למעשה, זה י"ד עם תוספת נס בתתוו.
אז בואו נשאל עכשיו, ומשם נגיע לחקירה של העניין של החיוב של המקום והזמן. זה אדם שקורא בי"ד, ועכשיו אולי הוא רוצה להדר מפשום כבודה של ארץ ישראל, אולי שייסע לירושלים, ויקיים שם בהידור גם את העניין של ארץ ישראל, לא בדיעבד במקרה שהוא היה שם, אלא לכתחילה.
שאלה מאוד מעניינת, האם יש עניין וצורך? כן. זה בעצם השאלה. אז דבר שאנחנו מבינים ויודעים, שאדם שגם שנמצא פה, בארץ ישראל, הוא צריך ללכת במה? ולקרוא את המגילה בי"ד במקום שהוא נמצא, וגם כשהוא נמצא במקום שהוא כביכול נקרא פרוז, הוא מקיים את המצווה של ט"ו. אם זה בתוספת אכילה, אם זה באי אמירת תחנון, אם זה בשאר הדינים של פורים שנוגעים הלכה למעשה, וכתוב גם להקפיד, להתנהג בצורה אחרת. יתרה מזאת, יש חידוש עצום ששמעתי, דורית את זה בפנים, בשם שר התורה מרן רבי חיים קניבסקי, שאם אנחנו נחזור אחורה בחודש, ונזכר מה לפני חודש, היה לנו י"ד אדר א' ביום שישי. ותתוו אדר היה מתי? בשבת קודש. שמעתי שפסק רבי חיים קניבסקי, שלא יגידו תחנו לא בי"ד, אבל גם לא בט"ז, גם לא ביום ראשון. למה?
כמו פור משולש.
כי זה כמו פור משולש.
וואו.
זאת אומרת, מה זה פור משולש? שיצא בשבת. אז אם ככה... בירושלים, הרי חלק מהדברים קוראים, עושים בי"ז.
ביום ראשון.
ביום ראשון. אשר על כן רואים את המעלה. ולכן, כן, אני חושב שאדם הרי לא מחויב לקיים מצוות אחרות. אני אסביר זאת השם. הרי בזמן השמיטה, הרי השאלה, אם יש עניין לקנות קרקעות בשביל לקיים את מצוות השמיטה. אז אדם יש לו מעלה להתחייב במצוות. יש מעלה. יתרה מזאת, הגמרא במלאכות מביאה, שעל אותו מלאך שדיבר עם רפתינה ואמר לו, רגע, אמר לו רפתינה, למה צריך ציצית? מה הסיפור של הציצית? הרי לא לובש ציצית, לובש בגד ארבע כנפות. אמר לו, עדיין, יש עניין להתחייב במצוות. זה נכון, אבל פה עוד שכבר קיימת את המצווה, אותי כבר קיימת את המצווה של פורים השנה, לכן לך עניין להתחייב. אבל ברור שאדם שעולה לירושלים, ודאי שמקיים עוד מצווה, וזה דבר גדול מאוד.
אז אם זה כך, אז למה אדם, כן, שנמשיך את אותה הדוגמה, היה בתל אביב ועלה לירושלים לרגל העסקה, והיה שם בחופשה בבית מלון, ואז הוא מתחייב במצווה של ירושלים. הרי הוא כבר יצא ידי חובה.
נכון.
למה המקום גורם? גורם.
נכון, ובשנות הזה אנחנו צריכים להבין מה קורה במקרה שדומה. אדם שגר בירושלים, הוא אין לו כוח, אין לו עניין של הפיקות האלה והרעשים, ודאי שמשלוח המנות נותנות למונים עולה לו כסף, סנות פורים בכלל, משתכרים, לא מתאים לו, הוא ממצא פתרון. בי"ד הוא נשאר אצלו בבית בירושלים. ובמגיע תתווה, והוא רף ליר תל אביב.
אז הוא פתור לגמרי.
מה בכזה מצב? מה הוא עשה? למעשה הוא לא יכול אפשר להניש אותו.
נכון.
אבל רגע, מה עם המצווה? מה עם השמחת פורים? מה עם מצווה תעשה מדברי סופרים, בדברים ידועים שהם בתקנת הנביאים לקרוא את המגילה? כל זה הוא ביטל. אשר על כן ובהתאם לזאת, אנחנו מבינים שיש עניין גדול מאוד לקיים את מצוות פורים. ויתרה מזאת, אנחנו מוצאים את זה גם בהלכות שבת. מה קורה בן אדם מגיע לעיר? הוא מגיע, הוא בכלל גר בנס ציונה. והוא מגיע לירושלים, לשכונות שמקבלים שבת 40 דקות קודם מהשבת.
האם הוא מחויב להקדים?
אז ודאי שהוא מחויב, הלכה למעשה, הוא לא יכול להתפעם מלכה גם בחילול שבת, עם רוב העיר, שכונה רפורש, הוא לא יכול לעשות דברים כנגד זה. זה אומנם לא מהתורה, אבל אומר המורדכי, זה דרבנן, כי זה שלא לזלזל בחילול שבת. זאת אומרת, המקום גורם, המקום משפיע על האדם. ולכן כשאדם נמצא במקום שככה מתנהגים, אז הוא כפוף
טוב,
לאנשי המקום.
טוב, זה מצאנו גם בדוגמה של ערב פסח, שעניין של מקום שנהגו בו לעשות מלאכה, אז הולכים ולא ישנו.
נכון מאוד, ואתה רואה שהגמרא כבר אומרת, שתלוי מה, אם המטרה היא לא לעשות מלאכה, אז גם במקום שלא, שנהגו לעשות מלאכה, יכול לעשות, יכול להגיד, הוא לא מצא עבודה. אבל להפך, זה זלזול.
נכון.
זאת אומרת, אתה לא יכול ללכת ולעשות ככל לערוכה. יש כל אדם בעצם נמצא בתוך מערכת, כמו שהזכרנו, של זמנים. מערכת של מצוות, מערכת של עשייה. וכך הוא צריך להתנהג גם ביום-יום, גם כלפי חוץ, ובוודאי כלפי השכנים לגבי המקום.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותה כאן במורשת יחד עם רב רועי מושקוביץ, ולמדנו על כך שאדם שנמצא באזור תל אביב, עולה לירושלים, צריך לקיים פעמיים את הפורים. ומיד נזכרתי בעניין של יום טוב שני של גלויות, ואנחנו יודעים שאדם שעובר מארץ ישראל לחוץ לארץ, אז אם הוא רק נוסע להתארח או לעניין של העסקים, הוא לא נוהג ביום טוב שני של גלויות, כפי שאנשי חוץ לארץ נוהגים. והשאלה מה ההבדל? למה בעצם כאן הוא לא מתחייב כמו שהוא מתחייב בעניין של פורים? הרי אם הגדרנו שהעניין הוא שהמקום קובע, אז הנה גם פה הוא ביצע שינוי מקום, לכאורה, מרגע זה שהוא מגיע לחוץ ארץ, אולי צריך להתחייב בשני ימים טובים.
שאלה מאוד נכונה ומאוד מעניינת, והגבלה היא גם מאוד נותנת לנו מבט נוסף על ההלכה. אבל צריך לדעת שגם הלכה למעשה, כאשר יהודי מארץ ישראל עולה לחוץ לארץ, ונמצא שם, הוא אסור לו להתנהג בצורה של בפרסיה כנגד המקום. בפרסיה ודאי שהוא חייב לנהוג כמנהג אותו מקום. והוא נמצא בחול, הוא צריך לנהוג שני ימים טובים, ואסור למשל לנסוע באוטו וכדומה, כי זה כמובן דבר שהוא מראה לזלזול של ההלכה באותו מקום. כנ"ל, מי שהגיע מחוץ לארץ לארץ, אז יש לו יום טוב אחד, אם דעתו להשתקע בארץ ישראל, אם אין דעתו להשתקע בארץ ישראל, אז הוא חייב ללכת ובאמת לקיים את שני הימים טובים, כי עדיין ישמו עליו, ישמו עליו, והיתרה מזאת, אנחנו צריכים להבין, שהמהות של שני ימים טובים, בפועל, רק יום טוב אחד הרי, הוא מה שנקבע. מה שאנחנו קובעים את היום טוב השני, זה משום הספק. זאת אומרת, בגלל שבעבר היו, לא היה לוחות, היו ניזונים משליחים.
מקדשים את החודש.
מקדשים את החודש, וצריך להגיע שליח, ולא ידעו מתי בדיוק יצא החג, ומשום ספק דאורייתא, אז לכן גזרו שיהיה עוד יום טוב. זאת אומרת, אנחנו מבינים כבר עכשיו, בהבנה הכי פשוטה והכי בסיסית, שהיום טוב שני של גלויות הוא לא...
מצד המקום.
לא מצד המקום, יפה מאוד. Okay. אלא בגלל המקום, okay. אז החמירו בו. החמירו בו עוד יום. מה שאין כן, בשושן פורים, יום הנוסף, זה לא ספק, אלא זה עיקר התקנה איתה. בזמניהם, כמו שאמר הרמב״ם, זמנים רבים להם. Okay, כיוון שזמנים רבים להם, לכן אשר הקינו בהתאם לזאת, יש חובה באמת. לקרוא את המגילה גם ביהודה וגם בתתווה, ומי שמגיע לאותו מקום, ממילא מקבל את הדינים של אותו מקום. השנה באמת נשאלה השאלה, בגלל המצבים המעניינים שעוברים אותם אנשים שנמצאים במקומות מרוחקים, מה קורה? האם ניתן יהיה לקרוא את המגילה במקומות שאסור לה לקעור? כשסכנה להתאסף בלילה ולהליג אור, האם מותר לקרוא את המגילה כבר מקודם, מלפני השקיעה? אנחנו צריכים לדעת שהשולחן ערוך פוסק, על פי תרומת הדשן, שעל פי רבי יהודה בגמרא, שאפשר לקרוא קריאת שמע לפני צאת הכוכבים, כבר מפלג המנחה. כבר מפלג המנחה, זה או שעה ורבע לפני השקיעה, או שעה ורבע לפני החצות, לפני צאת הכוכבים, ניתן כבר לכתחילה לקרוא קריאת שמע, פעל ערבית, לדעת רבי יהודה. וככה רבי יהודה פוסק בגמרא, בתוספות במסכת ברכות. אז אם ככה נשאלת השאלה, אם זה הסברה, מה הדין לגבי קריאת המגילה? פוסק השולחן ערוך, פתאום את הדשן, כן, ניתן ללכת ולעכב, לקרוא את המגילה, כבר מפלג המנחה, מקרה אונס וטרדה. הביאור הלכה מביא המקום, הפרק חדש, לא לעשות ככה, אומר, כתוב בפסוק, וקרא יומה ולא תענה, ולילה ולא דומה לי. ולילה, צריך שלילה גמור. אבל אם זה לא לילה גמור, לא עוזר שיקרוא את המגילה בלילה. אלא צריך בלילה ולא מפלג המנחה. ובאמת צריך להבין, השולחן ערוך פוסק שניתן, ניתן להקל ולקרוא כבר בפלג המנחה. אז רגע, אז מותר או לא? מה קורה השנה? אומר המגן אברהם, כל השנה אפשר להקל במקרה הצורך ולקרוא באמת מפלג המנחה את המגילה. אבל השנה אי אפשר. למה שנה? מה קורה השנה? שנה הרי מתי חל פורים? זאת השם סייד ישמעיה בשמחה רבה ביום ראשון. זאת אומרת, קריאת המגילה צריכה להיות בלילה, בליל. מתי זה הלילה? מוצאי שבת. אם נקרא אותו לפני, זה יהיה כבר שבת קודש. והרי בשבת קודש אנחנו, יש לנו איסור לטלטל את המגילה, שמטלטלנה 400 ברשות הרבים. יש איסור לקרוא את המגילה ברבים, שמטלטלנה. אז אם ככה, אומר המגן אברהם, השנה אי אפשר לקרוא את המגילה מפלגה מנחה. אף אחד מגדים מספק בזה ומצליחים בדבר.
כי הרי אפשר ללמוד מהמגילה עצמה בשבת, אז
נכון,
היא לא מוקצה.
היא לא מוקצה, אבל עדיין, חזל גזרו, שלא יקראו, שמה יטלטלנה. אז מה עם התקנה הזאת? ולכן, המגילה אברהם אומר סוף סוף, אבל אי אפשר. פעמים גדים אומר, היות שדברי קבלה, זה כמו דין תורה, ולכן אפשר להקל, במקרה הצורך, אולי אפשר להקל ככה בצריך עיון. אז אם ככה, זה תהיה נפקים לנו השנה הזאת, אם מי שרצה לקרוא מוקדם יותר, יהיה לו בעיה, כי היות שזה מדובר בשבת קודש, אז אנחנו רואים ששבת זה לא זמן לקריאת המגילה, בשביל ששמה יטלטלנה. אנחנו גם צריכים להבין, כאשר קוראים את המגילה בלילה וביום, האם זה אותו חיוב? אז באמת, בדעת הרמב״ם, משהו שזה אותו חיוב מדברי קבלה, אבל לדעת התורה והתוספות משמע שיש חלוקה בין הקריאת המגילה של היום שהיא מדברי קבלה לבין הקריאת המגילה של הלילה שהיא דווקא מדי רבנן. ולכן אצלנו השלכה מאוד מעניינת, האם אנחנו נברך שהחיינו בקריאת המגילה של בוקר. אם זה חיוב חדש, אז עובדה שיש מקום לברך שהחיינו. אם זה אותו חיוב, אז כבר קראנו את זה כבר בלילה. ואז אין צורך לקרוא שוב ולומר שהחיינו בקריאת המגילה של בוקר.
מעניין. עכשיו בוא ניגע בשאלה הזאת, שדיברנו על כך שאדם שעובר מתל אביב לירושלים, והוא מתחייב פעמיים, אבל מה קורה אם זה היה באמצע הפורים? וכאן השאלה היא, מהו הזמן הקובע כדי שאדם יתחייב פעמיים?
נכון מאוד, וזה באמת השולחן ערוך, והרמב"ם כבר המשנה ברורה בעצמו מביא, שזו שאלה מאוד מעניינת מה עושים. על פניו, אנחנו צריכים לדעת איפה הוא נמצא בשעת החיוב, בזן החיוב. עלות
השחר זה
בזן החיוב של יום, באמת זה עלות השחר, ושל לילה זה כניסת הלילה, ולכן איפה שהוא יהיה בזמן החיוב, שמה הוא על פי זה, הוא צריך ללכת ולקרוא את המגילה. אנחנו צריכים לדעת שגם תלוי מה דעתו הייתה. אם דעתו לחזור, או דעתו להישאר. אם דעתו להישאר, אז אפילו אם בסוף הוא יחזור, כבר יהיה חייב. היות שנמצא בקטנת תחילת הלילה, ודעתו להישאר עד הבוקר, בירושלים למשל, אז הוא התחייב, אפילו שהוא רוצה לחתוך באמצע לחזור לתל אביב, לאזור המרכז, לא, היות שדעתו הייתה להישאר, אז הוא כבר מחויב בדבר.
שאתה אומר רב, דעתו להישאר, הכוונה היא שהוא התכוון להישאר ולקיים את המצווה?
ממילא, ממילא, כן? אחד תלוי בשני. ודאי.
אבל אם הוא לא ידע, נגיד, אדם שלא ידע את ההלכה, הוא התכוון להישאר, אבל פתאום הוא יגילה, אז הוא אומר, אני לא יכול להסתבך עכשיו, אני בורח באמצע הלילה.
שאלה מאוד מעניינת. אבל הפניו כן, היות שדעתו להישאר, אז הוא התחייב במקום. הוא כבר נחשב כאנשי המקום.
דעתו בטלה.
נכון.
לכאורה, כן.
אבל אם אין דעתו להישאר, פה תלוי במציאות, האם הוא נשאר או לא. אם הוא לא נשאר, אז היות שגם דעתו מכרה הייתה, אפילו שבזון החיוב הוא התחיל באותו מקום, למשל בירושלים את הדבר, והיות שדעתו הייתה לחזור בלילה, אז הוא לא התחייב. אבל היא בסוף, למרות שלא הייתה דעתו להישאר, הוא נשאר, אז פה יש מחלוקת הפוסקים, ולמעשה אנחנו אומרים, כפשטות שכן נקרא, אולי לא ברכה, אבל כן נקרא את המגילה, על פי הסברה אותי, שהרי סוף סוף הוא כן היה, הוא נשאר, וכיוון שנשאר, אז הוא כבר לא יכול להפקד את עצמו מהחיוב, של אנשי המקום.
עכשיו, הרב אומר, קריאת המגילה, אבל יש עוד מצוות בפורים, השאלה האם החיוב שלו על כל המצוות, או שיש כאן הפנה?
תלוי אחד בשני, כי כמו שאנחנו רואים, המגילה, המתנות עני, הנביונים, קשור
לקריאת המגילה.
קריאת המגילה. גם אנחנו צריכים לדעת שיש סברה מאוד מעניינת, מחלוקת האם פדיון הבן עושים בלילה או ביום. אז שרי דוד אומר שדווקא ביום, למה דווקא ביום? כי ביום, אז זה זמן של פרסום הנס. אז מפרסים, אז אנשים נמצאים בלילה, אנשים ישנים, אנשים כל אחד בביתו. כי מה שככה, זה אומר פדיון הבן, שזה פרסום הנס, לזכר זה שבני ישראל יצאו ממצרים והבכורות ניצלו, אז אנחנו עושים פדיון הבן דווקא ביום. ולכן מובן מאוד מדוע את המשתה ואת המשלח בנות, אנחנו עושים דווקא ביום. שעה זה פרסום הנס. אנחנו עושים לדעת שהשנה, שפורים יוצא ביום ראשון, יש לנו מספר הלכות מאוד מעניינות. למשל, מאוד מעניין, דעתי בזה הרבה, הרבה מקומות, כל קהילה וקהילה, על פי דרכה, על פי רבותיה, נוהגים מתי לומר ולקרוא את המגילה. יש את הקהילות שדווקא מבקשים למהר, ומיד אחרי צל כוכבים, ומיד בצל שבת, רבע שעה, 10 דקות, קוראים את המגילה. טוב, ככה לכאורה משהו גם בהלכה, ולכן נקטו שאת ההבדלה יעשו מתי, אחרי קריאת המגילה. אומרים, משתברה למה? כמה שתר לאחר את הקריאת שבת, עד יתפי. אבל בהרבה קהילות ראיתי שלא ככה, אלא למשל קהילות חסידיות, אז הולכים למקווה, ועושים החונס, ורוצנו, ועד רבה, השעה שאתה מחי שבת, אפילו אחרי רבנותם, נותנים עוד זמן בשביל לקרוא את המגילה. יש קהילות, מצד שני, שאם יעשו את קריאת המגילה מיד בצאת השבת, חיל אביך סבול די חילול שבת, כל התחפושות, קפצונים, פיקות, כל העניינים של המן, מחרת המן, זה עיקר המצוות, זכור את אשר עשה לך המלאק, וזה המצווה מעכשיו, אבל צריך לזכר ולזכור כמה המלאק היה רע ורשע, כמה יש לנו חובה למחות את שמו, שקדוש ברוך הוא ימחה את שמו מתחת כיסא כבודו, כי יד הכס קה, מלחמה להשם לדור לדור. ולכן אנחנו צריכים ממש כל אחד ואחד להתפלל ולכבוד ולישועת השם, שמחרת המלאק תהיה מיידית, בת השם. הכל פנים, אז לכן יש כאלה שנקטו דווקא לאחר את קטע המגילה. ובאמת, בהרבה מקומות אפילו, הולכים ועושים בורא מורה אש. כמו במיוחד... למה? בשביל שלא ייהנו מי יש, מי אור, בלי ההבדלה. ופה יש מקום, אם להבדיל לפני או לא, אני להבדיל אחר כך, אבל יש מקום אולי באמת גם להבדיל, אם באמת השעה היא מאוד מאוחרת, אז זה נהיה סתם לאחר את השבת, אם אתה מחל את השבת לגמרי, עושה מלאכות אפילו דאורייתא, אז מה העניין לעשות הבדלה אחר כך? אז אולי פה כאן, לנו דעתי, כן ראוי אולי להבדיל את תלמודם. כמו שמאפרים מגדים, הלכה למעשית. אז לכן כל אחד יעשה כמנהג רבותיו. אבל זה צריך להקפיד מאוד באמת, מאוד מאוד להקפיד, שהשבת יצא במניחותא, שהפורים יתחיל, שהמקרת המגילה לא תהיה לחוצה על חשבון השבת, אלא בזמן הרגוע, בזמן הטוב, וכך, אבת השם, יהיה שמחה גדולה ליהודים, כי זה המצווה הכי גדולה של מהפורים, לשמוח ולשמח ברבים, כמה שיותר הפרסום הנס, המשנה ברורה אומר להרבות במתנות לביונים, אני הקטן מוסיף, גם משלוחי המנות צריך להרבות, כי משלוחי המנות זה בן אדם לחברו גם בזה, אדם ירבה, ויקרא את המגילה מתוך שמחה, ומתוך שמחה אדם הזה השם יהיה כל אחד ואחת הישועה שלו, ויזכה את השם בבניין בית המידה שמירה בימינו אמן.
עכשיו, יש עוד נקודה שצריך לדבר עליה, זה עניין החיוב של המצוות כאשר עושים במצב של יומיים וכדומה. האם החיוב של המצוות הוא צריך להיות באותו מקום? זאת אומרת, לדוגמה, למשל, אדם שגר בתל אביב, עבר לירושלים לנוח שם, ומתחייב במצוות של ירושלים, האם הוא צריך לקיים את קריאת המגילה דווקא בירושלים, משלוח מנות ואבנים, או שאם הוא עכשיו חוזר לתל אביב, יעשה זה שם?
נכון מאוד. באמת, הסברה אותי, אם אדם היה דתו להישאר, בסוף הוא חזר למקומו, אז עדיף כמובן שהיה קורה את זה בירושלים.
כן.
אבל אם לא קרה בירושלים, יכול לקרות גם במקום אחר, זה נכון מאוד שכבר חל עליו החיוב. זה כמו להבדיל, כמו במקרה של חלה. מה הדין חלה? החובה היא בארץ ישראל לפריש חלה. אבל מה קורה אם הקמח הגיע מטורקיה? או הגיע מרוסיה? אז היות שעכשיו הקמח נמצא בארץ ישראל והגלגול של העיסה, זה בארץ ישראל, זה מחויב. זאת אומרת, לא חשוב לי המקור, חשוב לי הסיבה. והיות שהסיבה היא שיש חיוב, אז יכול גם לקרוא במקום אחר. ודאי שכתחיל להעדיף ברובה, באותו מקום שהם כולם מתחייבים. אבל גם אם לא, הוא יכול לחייב, לשמח את עצמו, גם במקום אחר, לבוא ולשמח ולפרסם את
אז הנס. אז ניקח לדוגמה, נגיד אדם שגר בירושלים כדוגמה, כן, והוא מתחייב במצוות בירושלים, והוא צריך לנסוע לעבודה, כי בתל אביב עובדים רגיל, הוא יכול לקרוא בבוקר את המגילה, ולעשות את הסעודה ומתנות לאביונים וכו' וכו' בתל אביב?
כמובן, שכמו שהזכרנו, מכר דין הוא יכול, אבל ודאי שעדיף תפייק, כמו מספיק, לחזור בזמן ולעשות את הסעודה בירושלים, ששם העיקר הנס, שם הפרסום הנס, כמובן שגם האביונים שם, הם אלה שנמצאים, ולכן, במקרה הזה, בוודאי שניתן לקיים, אבל עדיף תפי, לחזור למקומו, לברך את לקרוא את המגילה ברובם, ולעשות את הסעודה מתוך שמחה גדולה, ככה גם האביונים יבואו, האביונים של ירושלים, וקיים את המצווה שנתינה בידור.
הרב רועי מושקוביץ, ראש בית המדרש, הלכה למעשה, תודה רבה.
יישר כוח, פורים שמח, שלום שלום.
תודה רבה גם למיכאל אולשוונג, שהיה כאן על הביצוע הטכני, כאן ידידיה תנעמי.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.